היי, כאן יעל וימר. אני פסיכותרפיסטית, גופנית ביודינמית וגם עובדת סוציאלית קלינית. והיום אני מדברת עם ענת בן ישראל. ענת היא מורה בכירה ומטפלת מנוסה בפסיכותרפיה גופנית ביודינמית וגם המורה שלי. יש לה ידע עצום על גוף, נפש, טיפול וכל מה שביניהם, ולכן שמחתי מאוד שהסכימה לקיים את השיחה הזאת. אנחנו נדבר עליה ועל הילדות שלה בקיבוץ ואיך היא השפיעה על הבחירות המקצועיות שלה, על פסיכותרפיה גופנית בכלל ועל פסיכותרפיה גופנית ביודינמית בפרט, וגם על איך נוצר הכאב האנושי ומהו נתיב הריפוי הייחודי שהגישה שלה מציעה ועוד כל מיני. האזנה נעימה. שלום ענת, אני שמחה לארח אותך כאן.
שלום יעל, תודה רבה.
היום את פסיכותרפיסטית גופנית ביודינמית, מורה, מרצה ומנחת סדנאות, ואת עובדת גם באנגליה ובארצות הברית ובישראל. אז איך הגעת לעשות את כל מה שאת עושה היום? מה היו אבני הדרך העיקריות שהביאו אותך לנקודה הזאת?
הייתי יכולה להגיד שמה שהביא אותי לאיפה שאני היום, זה ההתעניינות שלי בפלא הזה שנקרא החיים. ואיך דברים קורים, איך משהו נוצר, למה לפעמים יש, אפשר להגיד, חוסר עושר, או למה מישהו מאושר או מישהו חולה. אני גדלתי הרבה בקיבוץ, ומה שהנהדר בקיבוץ זה שיכולנו פשוט להיות בטבע. לפעמים אומרים שצריך להיות הרבה עם ההורים, שזה חשוב, ובקיבוץ היה נהדר שאפשר היה גם לא להיות עם ההורים, ואפשר היה פשוט להיות בטבע, והטבע היה נהדר, זה היה בגליל המערבי, שזה מקום יפהפה. אז החקירה הזו, לשבת, לתהות, לרוץ, לקפוץ, להיות על עצים, במקום של תנועה, מה זה תנועה, מה זה הרוח, הרצון לרוץ, לטפס על עץ, אז ככה, באיזשהו מקום, מקום מאוד פשוט, מקום מאוד פשוט.
וגם טבעי, אפשר לומר שהטבע היה בעצם בית הגידול שלך.
כן, טוב. הטבע וגם, וגם חינוך, חינוך זה מאוד חשוב, זאת אומרת, החינוך ליצירה, החינוך להקשבה, החינוך לשים לב לאחרים, כי הטבע כשלעצמו קיים, אבל לכל דבר בטבע יש מסגרת. אפשר לומר שהמגבלות זה הגבולות, והגבולות נותנים את האופי. אז החינוך שאני קיבלתי בקיבוץ, החינוך דרך יהודית ארנון, שהייתה, זיכרונה לברכה, מנהלת האולפן למחול בזמנו, ואנחנו בתור ילדים למדנו הרבה איתה, זה היה חלק מהחינוך הקיבוצי שלנו. וזה היה מקום ממש מופלא, ללמוד ליצור, לשלוט על הגוף, לדעת איך להרפות.
ממש זה מזל גדול שיש את הזכות ללמוד מאישה כזאת בגיל כל כך צעיר.
כן, כן, ממש. וכל ילדי הקיבוץ עברו דרך שם, היינו הולכים שם משהו כמו 3 פעמים בשבוע, וזה היה מקום נהדר. וגם ההתעניינות האישית שלי, מאוד אהבתי אומנות וליצור ולרקוד, אז הסקרנות האישית לדעת.
איזה זיכרון ילדות אהוב או מתוק במיוחד שאת יכולה לשתף אותנו?
כרגע אין לי זיכרון אחד שעולה, אלא יותר התחושה הכללית.
שהיא הייתה?
שהיא מקום שיש הרבה חופש.
כן.
פשוט המקום להיות. בקיבוץ לא היו מבחנים. האמונה הייתה שאם נותנים לילדים הזדמנויות ללמוד, שהיצר הטבעי שלנו זה לרצות לדעת, לרצות לחוות. אני חוויתי את המקום כמקום מופלא. בשבילי זה ככה היה. האם יש איזשהו חוסר? בכל מקום יש את זה. אז אני רואה את המקום הזה שהשאיר אותי בפליאה, במקום קסום, במקום שאפשר לי להסתכל ולהתבונן. זה באמת מה שהוביל אותי יותר מאוחר. עסקתי הרבה מאוד בעולם של האומנויות, הבמה, המחול בעיקר, אבל גם במשחק. מאוד אהבתי את מדעי הטבע והרפואה, ואחרי כמה שנים אני מיציתי מבחינתי את עולם המחול, אני רציתי יותר, רציתי להעמיק יותר, רציתי באמת להתחבר, איך אני להתחבר לכל הדברים שמעניינים אותי, ואחד מהם זה האנושות, אבל בתוך האנושות זה העולם של הטבע, איך דברים באמת קורים.
מעניין אותי לשאול אותך מה ההישג או ההישגים הכי שאת גאה בהם בחיים שלך המקצועיים או בכלל?
ההישג שאני הכי גאה בו זה שאני יכולה להמשיך להתפתח ושאני יכולה לשתף אנשים אחרים, אם זה תלמידים, אם זה מטופלים, אם זה חברים, אני יכולה לשתף באמת בפלא הזה שנקרא החיים. אני יכולה להגיד שזה ההישג הגדול שלי, שאני מוצאת שאין סוף להתפתחות, וההתפתחות שלי, אבל להתפתחות בכלל.
אז גם ההתפתחות וגם היכולת לשתף ולהעביר את זה הלאה.
כן.
יפה.
כן. זה הייתי אומרת שזה ההישג.
מעניין. אז עכשיו אולי נחזור לנקודת ההתחלה או נקודת המוצא ונדבר קצת על מה זה בכלל פסיכותרפיה גופנית. יש לא מעט אנשים, אולי גם מבין מי שמקשיב לנו, שלא יודע בכלל מה, לא מכיר את התחום הזה. אשמח שתחלקי את התובנה שלך, מה זה פסיכותרפיה גופנית, איך את רואה את זה?
אז פסיכותרפיה גופנית, אם אנחנו חושבים על על המקום הזה, שכל חוויות החיים קורות בגוף. זאת אומרת, אנחנו באמת, אפשר לומר שהגוף הוא העולם שלנו, אנחנו חווים את הכל דרך הגוף, והחלק של הקוגניציה, החלק שבה אפשר לומר שיוצר את הדימויים, את המחשבות, את מקומות החשיבה יותר מעמיקות, בכל דבר שקורה שם יש מציאות גופנית.
יכולה לתת דוגמה?
כן, למשל, אם אני, יש לי מחשבה שאני כועסת על משהו או על מישהו, אני אוכל להרגיש שנבנע בי מתח מסוים.
כן.
וזה בדיוק הקשר הזה. זאת אומרת שיש קשר ישיר, בלתי ניתן להפרדה, בין הגוף, הנפש, ואפשר להגיד בעולם הפן המנטלי. והיכולת שלנו בעצם לחוות את החיים, היא תנועה גופנית. אם זה משפיע על הנשימה, אם זה משפיע על מערכת העיכול, אם מישהו, אנשים לפעמים שהם מאוד עקשניים, הרבה פעמים יש להם נטייה לעצירות. בגלל שאנחנו צריכים, בשביל להיות עקשנים, אנחנו צריכים ליצור איזשהו קיבוץ שמאפשר לנו להחזיק את העקשנות הזו שלנו. ולפעמים זה נשמע מאוד פשטני. מה שמעניין תמיד לדעת ולראות, זה שהחיים הם מורכבים, אבל הם לא מסובכים. אפשר להביא את זה לאבני היסוד, כמו בטעם שיש לנו את החמוץ, מתוק, מלוח, חריף. גם בחיים, מבחינה של רגש, יש לנו את הרגשות הבסיסיים. ואז יש לנו גם את התנועה הבסיסית, שזה התכווצות והתרחבות. והתנועה שלנו היא תמיד איפשהו תנועה קצת מעגלית, בגלל שהפרקים הם כאלו. אז מבחינה מסוימת, אבני היסוד הם פשוטים, והם יכולים ליצור מורכבות אינסופית. אינסופית, וזה באמת מתחבר למה שאמרתי מקודם, שאין סוף פתחות ולגדילה האישית.
מה הדרך שהפסיכותרפיה הגופנית בעצם מציעה? איך היא רואה את הבעיות של בני האדם, ומה הפתרון או מה האפיק של הריפוי שהיא מציעה?
בעיה זה אתגר. זאת אומרת, מגיע רגע שמשהו מציק לנו מספיק, שאנחנו רוצים משהו שונה. ואז אנחנו מחפשים משהו, מישהו, מישהי, לעזור לנו. אנחנו הגענו לבד עד מקום מסוים, אנחנו צריכים, וזה משהו מאוד שמראה באמת על חוסן אישי, היכולת לבקש עזרה. והפסיכותרפיה הגופנית, יש סוגים שונים, זאת אומרת, פסיכותרפיה גופנית זה שם כללי לגישה מסוימת שרואה שיש קשר בלתי ניתן להפרדה בין הגוף והנפש, בין הפסיכה והסומה, כמו יש לנו פסיכוסומטי. אז זאת גישה כללית, אבל בתוך זה יש שיטות שונות. בעבודה שאני מתמחה, כבר יותר מ-35 שנה, אז בעבודה הזו אנחנו רואים שהדבר שגורם לנו באמת כאב או חוסר נוחות, זה משהו שאנחנו לא יכולים לפתור. ואלו דברים שבאים מהעבר, כי הדפוסים שלנו נבנים בגיל הילדות, ועל הדפוסים הבסיסיים האלו אפשר לומר אנחנו בונים את הבית, אנחנו בונים את האישיות. בתוך זה יש, אנחנו מגינים על עצמנו, אנחנו יוצרים מערכת הגנה, איזשהו דפוס הגנתי, כדי לכאוב פחות. ובמשך הזמן, הפסיכותרפיה הגופנית שמייסדה, אפשר לומר, הוא וילהם רייך, שהוא במערב, הוא היה לא הראשון, כי היו אנשים אחרים, אבל הוא התבונן בצורה כזו שאנשים אחרים יכלו לבוא אחר כך ולהמשיך לפתח את העבודה של הפסיכותרפיה הגופנית, איפה שהוא השאיר את זה.
הוא בעצם נתן את התשתית התיאורטית, אני חושבת, לעולם הזה.
כן, את התשתית התיאורטית, וגם הרבה מהטכניקות, ובאמת לראות, למשל, איך מערכת העצבים האוטונומית, זו שאנחנו לא שולטים בה, כמה היא קשורה למצבים הנפשיים שלנו.
לתת מודע בעצם?
כן, וגם לתת מודע, מפני שכשאני עצובה, זה לא שאני מחליטה להיות עצובה, אני מוצאת שאני עצובה, או כשאני כועסת, או כשאני מאושרת, אני לא אומרת לעצמי, היי, אני הולכת להיות מאושרת כרגע, אני מוצאת בגלל אם זה מאורע שקורה עכשיו, או אם זה משהו שאני חושבת עליו לתוך העתיד, או אם אני חושבת על מאורע, על זיכרון, מביא בתוכי אושר, וממש קצב הלב, לחץ הדם, משתנה. אז זה אחד מהדברים שרייך, שוילהם רייך, התבונן וראה, שיש קשר ישיר ופיזיולוגי בין העולם הפסיכולוגי לעולם הביולוגי. זה היה מאוד חשוב, ההתבוננות הזו. כיום,
זה היה חשוב וגם חדש באותה תקופה.
כן, אנחנו מדברים על בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה.
אז זה מדהים שכבר אז הוא עלה, הוא גילה את הדברים האלה, זה בטח היה, זה מאוד מהפכני, גם היום זה לא טריוויאלי, אז בטח בזמנו זה היה ממש מהפכה. אני מחזירה אותך, התחלת לדבר על, שאלתי אותך איך נוצר הכאב או הסבל בחיים של בני אדם, והתחלת לדבר בעצם על ההגנה שאנשים עושים כדי לא להרגיש את הכאב שלהם.
כן, הסבל והכאב נוצרים, מתחילים כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, וזה בעצם הקונפליקט בין מה שאני רוצה והסביבה החיצונית רוצה. זאת אומרת, אנחנו לומדים לשנות את עצמנו, בשביל להתאים לסביבה בה אנחנו חיים. אבל השינוי הזה יכול להיות שינוי כואב.
כן.
כמו שהילד או הילדה לומדים לא לבכות. אז הצורך לבכות קיים, אבל הם לומדים לעצור אותו בשביל לרצות את ההורה. בגלל שהילד הקטן רוצה לראות את ההורה מחייך. לא רוצה לראות את ההורה כועס, או שהוא מאבד את הסבלנות. כי מה שקורה הרבה פעמים, ואלו כאבים מאוד עמוקים, שהילדים לוקחים את האחריות לתגובות של ההורים. כי הם לא מבינים. וזה יוצר פצע, פצע בנפש. הפצעים שלנו באיזשהו מקום הם מאוד פשוטים. אבל במשך הזמן, השכבות הופכות אותם ליותר מורכבים.
ואז איך נראה, איך אנחנו נפגוש את הילד הזה כשהוא גדול יותר? מה, איך נראה את הפצע הזה עליו כשהוא יהיה אדם מבוגר?
למשל, בסיטואציה הזו, אז הבן אדם המבוגר אולי לא יגיד באמת מה שקורה לו בפנים. הוא יגיד דברים ייצרו תגובה חיובית אצל האנשים אותו הוא נמצא איתם.
כמו ריצוי.
כמו ריצוי, בדיוק. אז הריצוי הזה יגיד שהבן אדם יסבול בפנים, אבל הוא ישרוד את אי הנעימות של להגיד את האמת הפנימית שלו. עד כדי כך, ופה גם נכנס הגוף, הגוף יתחיל לעזור לו בגיל צעיר להחזיק את הבכי למשל, או להחזיק את הכעס שלו או שלה, על ידי זה שהשרירים יתחילו להתכווץ, והגוף שלנו לאט לאט יאבד את הגמישות הטבעית שלו, שלא ננשום כל כך עמוק, ננשום אולי קצת יותר בחזה, או אולי הבטן תנוע קצת יותר, אבל האפשרויות שלנו, שאנחנו נתחיל להגביל את עצמנו, כדי שחס וחלילה הרגש שלנו לא יתבטא, כי אז ההורה לא יהיה מרוצה, וכשאנחנו גדלים נעשה בדיוק את אותו דבר. זה יכול להביא למשל לדיכאון, זה יכול להביא לקשיים ביחסים משמעותיים, בגלל שהבן אדם בעצם לא יכול להגיע לרוגע, לתחושה של ביטחון שאני יכול להיות מי שאני, אלא אני מין וריאציה על עצמי בשביל לרצות.
כן, אז בעצם היכולת שלו לבטא את עצמו היא מוגבלת או נחסמת.
כן, כן, היא נהיית מוגבלת, עד כדי כך שהוא כבר יכול אפילו לשכוח איך הוא פעם היה. יכול להיות שיהיה לו זיכרון שפעם יותר רצתי וצחקתי ועכשיו אני יותר כבד. וגם אנחנו לפעמים יכולים לראות שיש פחות רצון לשחק או להיות סקרן, כי אנחנו עכשיו צריכים להרגיש להגן על עצמנו יותר.
כן, כן. אז הכאב הוא בעצם שהמערכת ההגנה נהיית מאוד חזקה ומונעת ממני להיות מי שאני באמת.
כן. ואולי להגיד שזה לא בדיוק מי שאני באמת, אלא מונעת ממני לבטא את עצמי באותנטיות שלי. כמו שאנחנו שומעים, הורה אומר, מה אתה בוכה? על מה אתה בוכה? למה אתה בוכה? במקום לשאול, למה אתה בוכה? ובאמת להיות בהתעניינות, אנחנו מאבדים סבלנות בתור אנשים מבוגרים, כי אנחנו מנותקים בעצמנו. והכאב הזה מתפתח, ואנחנו נושאים אותו.
כן. כמעט כולנו. זה ממש, זה נשמע משהו שמאוד, אפשר לפגוש אותו כמעט אצל כל אחד.
נכון.
מאוד נפוץ.
נכון, יש האנושות, לא משנה מאיזה שכבה כלכלית, או איזה צבע של אור, או אם זה גבר, או אישה, או כל דבר. הפצעים שלנו מאוד דומים. מה שקצת שונה זה באמת איך הגענו אליהם. אבל אנחנו הרבה יותר דומים מהנראה לעין, וזה גם קצת עצוב שהרבה פעמים אנחנו חושבים שהפצע הזה הוא רק שלי. וכל שאר האנשים הם די מושלמים. רק אני לא כל כך מושלמת, רק לי יש את הפצע הזה, רק לי יש בעיה באינטימיות, רק לי יש בעיה בלעמוד על שלי, או רק לי יש בעיה להיות סבלנית ולשמוע דעות אחרות. Yeah. ובעצם רוב האנשים יש להם אתגרים דומים.
אז מעניין מה הפתרון שבעצם אנחנו בפסיכותרפיה הגופנית מציעים לאנשים שמגיעים עם הכאב הזה. שיכול, הביטויים שלו יכולים להיות יותר נפשיים או רגשיים או יותר גופניים. מה, איך אפשר לעזור להם?
אולי המילה היא לא פתרון. כי החיים הם חוויה. הם לא תשובה ושאלה. הם לא איזשהו תרגול. אלא הם בעצם חוויה. וכשמישהו מגיע לטיפול בעבודה שאני התמחיתי בה, שנקראת פסיכותרפיה גופנית ביודינמית, הרעיון שלנו הוא לא כל כך לפתור, אלא בעצם קודם כל לאפשר מקום בו המטופל או המטופלת יכולים להרגיש שמקבלים אותם כמו שהם. זאת אומרת, מקום לא שיפוטי. לא שהם נהדרים ולא שהם לא נהדרים. זה מקום מפגש. שאנחנו כמטפלות יכולות לפגוש את מי שמגיע כמו שהם. וזה כבר מקום מיוחד. בגלל שאחד הדברים שקורים לנו בחיים, זה שאנחנו חשים את השיפוטיות של עצמנו על עצמנו, שלקחנו מבחוץ והפנמנו, ואת השיפוץ של אחרים. כי כמונו, כמוהם, גם אנחנו שופטים. אז אנחנו יודעים שמה שעושים. אבל כשאנחנו מגיעים למקום שלא שופט אותנו, מקום שפשוט מקבל, כמעט ללא דעה, זאת ההתחלה. כי עד יש אפשרות, קודם כל, לראות, להתחבר למה שקורה ברגע. ותוך כדי זה, עם טכניקות שונות, אם זה במגע, אם זה במלל, אם זה בשילוב של השניים, ועוד שיטות, מין טכניקות, אנחנו מאפשרים חוויות שונות. והחוויה עצמה יוצרת אפשרות שלא הייתה מקודם. אולי זאת אישה שלא הקשיבו לה, פשוט לא הקשיבו לה. והיא כל הזמן ניסתה למצוא את תשומת הלב של ההורים כדי שיקשיבו לה, פשוט שיקשיבו לה. ואז היא גדלה ויש לה תדמית אישית מאוד שלילית, שאני לא שווה. זאת מסקנה מאוד ילדותית, אבל היא מסקנה שמובילה אותה בחייה, היא לא מצליחה להגשים את עצמה, בגלל שהיא לא שווה, בגלל שלא הקשיבו לה, בגלל שלא שמו עליה, לא שמו לב אליה. זה מאוד יפה בעברית, לשים לב, לתת למישהו תשומת לב, ולתת חלק מאיתנו להם. לא נתנו לה. אז היא באה לטיפול. ואנחנו מקשיבות לה. ואנחנו מקשיבות לה בצורה שהיא לא שיפוטית. אנחנו מקשיבות לה אפילו בצורה שלא חושבת על פתרון. כי ההקשבה עצמה היא כבר חוויה שלא הייתה לה מקודם. ואלו תהליכים. אז העבודה בפסיכותרפיה גופנית בכלל, ובעבודה הביודינמית, הפסיכותרפיה גופנית הביודינמית בפרט, אנחנו מאפשרים חוויה שונה. יש כאלו שקוראים לזה חוויה מתקנת. אנחנו יכולים לחשוב על זה פשוט כחוויה חדשה. כי את העבר אי אפשר באמת לתקן, הוא כבר קרה, אבל אנחנו יכולים ליצור חוויה חדשה בהווה, והיופי של הפסיכה, ושהיא יכולה להשליך את זה לעבר דרך אסוציאציות. אז זה חלק מהתהליך.
ענת, את למדת אצל גרדה בויסן, שהיא הייתה מייסדת השיטה של הפסיכותרפיה הגופנית הביודינמית. אז איך היא ראתה? מה הייתה הגישה שלה לגבי הפסיכותרפיה, לגבי בני אדם, לגבי הכאב של בני אדם?
זאת שאלה מצוינת. כי גרדה בויסן בעצם, החינוך שלה הוא פסיכולוגיה, הייתה פסיכולוגית, והיא למדה גם פיזיותרפיה. ובמיוחד היא למדה עבודה מאוד מסוימת על לעבוד, עבודה מאוד עמוקה שעבדה בשרירים המקובצים. ולמה זה חשוב לנו? בגלל שכמו שהזכרתי מקודם, כשאנחנו רוצים להגן על עצמנו, הנטייה הטבעית כמו בבהלה, או שמשהו מפחיד אותנו, או שצועקים עלינו, זה להתכווץ. ואם אנחנו רוצים להדחיק את הרגש, אנחנו צריכים לשמור על הקיבוץ. אז העבודה הזו שהיא למדה לעבוד על השרירים המקובצים, יכלה להביא את הרגש שהודחק החוצה. אבל זה לא התאים לכולם. כי מה שהיא ראתה, והיא קראה לזה יותר מאוחר, והיא קראה לזה שיש לנו אישיות שניונית. זאת אומרת שיש לנו אישיות שהיא ההסתגלות שלנו למצבים שמביאים לנו כאב, שדורשים מאיתנו להדחיק את האימפולסים שלנו, ואת למשל לא לדבר, לא לבכות, להתנהג ככה או להיות ככה, ולנו יש תנועה טבעית, אבל אנחנו צריכים להסתגל, אנחנו צריכים לשרוד, אנחנו צריכים להתאים למשפחה בנולדנו. אבל זה עולה לנו. כי אנחנו צריכים איכשהו להדחיק את התנועה הזו. ואנחנו מדחיקים את זה על ידי התכווצות. אנחנו ממש מחזיקים את הגוף, כדי שחס וחלילה לא יברח לנו משהו, שיביא תגובה שאנחנו לא רוצים. או רוצות.
מעניין לראות איך המנגנוני הגנה בעצם את הפיתוי הגופני שלהם.
כן, כן. וזה בגלל זה קוראים לזה פסיכותרפיה גופנית בכללי, ופסיכותרפיה גופנית ביודינמית, מה הם בעצם המילים הגדולות האלו? פסיכותרפיה, תרפיה זה ריפוי ופסיכה זה הנפש. וביודינמי, ביו זה כוח, זה חיים, ודינמי זה כוח, כוח שיוצר שינוי. אז זה בעצם ריפוי הנפש עם עקרונות כוח החיים. זה המילה פסיכותרפיה ביודינמית. ולמה זה חשוב לנו? בגלל שמה שאנחנו עוצרים, כשיש לנו כאב, שיש לנו משהו שאנחנו רוצים להדחיק, כמו שדיברנו מקודם על ההסתגלות, אז אנחנו צריכים להתכווץ. ומה מכווץ אותנו? זה השרירים. השרירים ממש יוצרים גוף שיש בו שריון, שיש בו מגן. אבל המגן הזה לא יורד יותר, הוא נהיה חלק מהאישיות שלנו. והאישיות שלנו משתנה. ואז היא הופכת יותר מלהיות סקרנית, מלהיות בתוך החיים, מלהיות עם ערך עצמי, מללמוד לבסט את הרגש. זה לא כי אם אני רוצה, אם אני מאוד כועסת, שעכשיו הזמן שלי זה פשוט לצעוק על מישהו. אנחנו לומדים לבסט את זה. אז אנחנו לא נופלים קורבן לאינסטינקטיביות שלנו. אבל האלמנטים האלו, של היכולת שלנו לנוע בתוך החיים באופן סקרן, יצירתי, שיש לו אמפתיה לאנשים, לכדור הארץ וכו, אנחנו בפסיכותרפיה הביודינמית וגרדה בויסן נתנה לזה שם, היא קראה לזה האישיות הראשונית. זה קצת כמו גרעין של תפוח, שבכל גרעין של תפוח יש פוטנציאל לעץ תפוח. ואנחנו ככה, אנחנו נולדים עם פוטנציאל. ובתוך זה אנחנו גם נולדים עם איזשהו כיוון. כי כל אחד שהוא הורה או שהוא חשופים לתינוקות, מיד אפשר לראות שהתינוק נולד ונולדת עם איזשהו אופי. עם איזשהו צבע אפשר לומר. זה קצת כמו מים שהם צבועים בצבע מסוים. אז זאת היא האישיות הראשונית שלנו. אבל הצורך שלנו להסתגל לעולם בו נולדנו, יוצר את מה שהזכרתי בקצרה רק לפני כמה דקות, זה יוצר אישיות שניונית. זאת אומרת, זה האישיות שאנחנו פיתחנו כדי להגן על עצמנו. בו למדנו אולי לא לחשוף את הלב, בו אולי למדנו לא לשתף באמת האישית שלנו. זו אולי אישיות שמחזיקה את האוצרות הגדולים והחשובים והיקרים לנו. בגלל שהתנסינו בפגיעה. כשזה מגיע למצב קיצוני, אנחנו, כמו שהזכרתי, שגרדה עבדה בבית חולים לחולי נפש, שהנפש הייתה חולה. היא הייתה פצועה, היא דיממה. בצורה כזו שהבן אדם ובת האדם לא יכלו לתפקד. אבל לכולנו יש פצע. אז העבודה הביודינמית מתמקדת בשני דברים. מה שמביא אותנו לטיפול, זה משהו שמפריע לנו, משהו שכואב לנו, משהו שאנחנו רוצים לשנות. שאיכשהו אנחנו כבר לא יכולים להתעלם. אז בעצם אפשר לומר שהאישיות השניונית, אנחנו מביאים אותה לטיפול, כי הצורה שחיינו, ששרדנו, לא משרתת אותנו. אז אנחנו מביאים את זה לטיפול. ובאותו זמן, בתור מטפלת ביודינמית, אני מסתכלת מה האיכויות של האישיות הראשונית, של הפוטנציאל הזה. איפה עוד יש את הניצוץ? גם אם הוא מאוד קטן. אש מתחילה בניצוץ קטנטן. אני מחפשת לראות אולי הנשימה קצת יותר חופשייה. אולי כשהם מגיעים ומרגישים יותר נינוחים, הם יכולים להתחבר ולשתף במשהו מהאמת הפנימית, מהמקום הפצוע. והביטחון הזה בא מהאישיות הראשונית, מהפוטנציאל לחיות, ליצור ולהמשיך להתפתח. והתפתחות היא תמיד קשורה בשינוי. הפחד שלנו זה שינוי. אז חלק מהטיפול זה באמת לעבוד במקום האמביוולנטי בין הרצון להשתנות והפחד להשתנות. אנחנו גם עובדים על הגוף ששומר את המגן הזה, שלא מאפשר לנו בעצם לצאת לחופשי, ויש לזה סיבה, כי כשהיינו חופשיים נפגענו. אנחנו לומדים. אז אנחנו צריכים ללמוד משהו חדש. והרעיון הוא במגע, הוא גם ליצור תחושה של ביטחון, כי בלי ביטחון לא נשתנה. אז קודם כל זה ליצור תחושה של ביטחון, של בטיחות, שמקבלים אותי כמו שאני כאן, לא שופטים אותי. וזה אנחנו לא יכולים לעשות בצורה מינולית. אי אפשר להגיד למישהו תפתחי בי, אז מה, מה? במיוחד שבצורה זו או אחרת אנחנו מרגישים לא בטוחים. אבל כשאנחנו במהות שלנו, ועם מגע, מגע יש לו יכולת, אם הוא מגע מקבל, מגע נוכח, שלא מביא כאב, אלא מביא נועם, בצורה מאוד טהורה, אנחנו מאפשרים את החוויה של ביטחון. כי כשנעים לנו, בדרך כלל אנחנו מרגישים בטוחים. כשלא נעים לנו, אנחנו מרגישים מאוימים. ואז, עם צורות מגע שונות, שלגמרי קשורות לפסיכותרפיה. בגלל שאת הפסיכה אנחנו חווים כחלק מההוויה הגופנית שלנו. אז זה לא שיש לנו עבודת גוף ועבודת נפש ועבודה מנטלית וכו' וכו', לא. אנחנו מגיעים לטיפול כאחדות. אז הפסיכותרפיה הגופנית והפסיכותרפיה הביודינמית שבה אני מתמחה, עובדת עם הבן אדם ובת האדם כאחדות, והמגע מדבר לשריון הגופני הזה, למערכת המקובצת הרבה פעמים, ועוזרת לאט לאט, כמו שמקלפים בצל, להמיס את הקשיחות הזאת, את הנוקשות, ולהביא יותר גמישות גם באמת בגוף. שיש לנו יכולת לנשום יותר עמוק, יש לנו יכולת להביע יותר.
ולהרגיש יותר.
ולהרגיש יותר. ולהיות יותר יצירתיים, כי כשאנחנו מפחדים, קשה לנו להיות יצירתיים, אנחנו הישרדותיים. זה נכון שגאונות יכולה להגיע מהישרדות, אבל יצירתיות יכולה גם להגיע בתחושה של רווחה. ואז אנחנו עם עבודות גוף, עם עבודות במגע, אנחנו ממיסים את השריון, אפשר לומר. אנחנו אז יכולים ללמוד מאיך שרדנו, וזה לא היה לשווא, זה הבינה האישית של כל אחד ואחת. ולמה זה בינה? בגלל שעכשיו אנחנו לא צריכים לחיות בצורה כזו. אבל אנחנו יכולים להיות באמפתיה יותר גדולה, כשאנחנו מזהים התנהגות דומה אצל מישהו אחר, וגם בעולם הטיפולי, אנחנו יכולים לעזור למטופל ולמטופלת, להבין את עצמם יותר, לסיים דברים מהילדות שעוד משפיעים עליהם, ולחוות חוויות חדשות. וביחד, כן, זה תהליך, והתהליך הוא איתי, בגלל שהתהליך שינוי הוא תהליך אורגני. ואנחנו גם מאוד תומכים באמת האישית. לפעמים התהליך הוא למצוא את האמת הזו. והאמת האישית מאירה אותנו מבפנים, ונותנת לנו את הבינה להמשיך את החיים בצורה יותר התפתחותית ופחות הישרדותית.
אני רוצה לשאול, כי זה יכול להישמע, זה נשמע מאוד יפה, וזה יכול להישמע אולי לאנשים שלא מכירים, קצת כמו משהו שהוא מיסטי, או רוחני, או לא מקורקע, ומה את אומרת על זה, וגם אולי איך נראה בעצם טיפול בפועל, כלומר בואי נוריד את זה קצת לקרקע, איך זה נראה.
שאלה מצוינת, כי נכון, אלו מילים גדולות.
כן.
אבל המילים הגדולות האלו בעצם מתארות חוויות יומיומיות. בינה זה תובנה. תובנה שאולי הקושי שלי ביחסים עם יחסים אינטימיים, לא בהכרח יחסים מיניים, פשוט יחסים אינטימיים, ולא לפחד לדבר על מה שבאמת אכפת לי ממנו. זה שם כבר יש בינה, שאני מבינה למה לא עשיתי את זה. ועכשיו בטיפול יש לי חוויה שהמטפלת באמת מקשיבה לי ולא שופטת אותי. למשל כך. עכשיו הפסיכותרפיה הביודינמית עובדת בצורה מאוד נרחבת. היא עובדת גם עם מחלות פסיכוסומטיות, זאת אומרת שה... האלמנטים הנפשיים מתבטאים בצורה גופנית שיכולים להביא להוביל לחולי, כמו למשל עם על עקשנות שהזכרתי מקודם. עקשנות באמת יכולה ליצור בעיות עיכול קשות או חרדה שיוצרת בעיה בלעכל אוכל, בגלל שהקיבה לא יכולה לעכל כשאני בפחד. זה משהו ביולוגי ופיזיולוגי. אז אנחנו יכולים לעבוד בממש בעיות גופניות, מכאבי גב, כאבי פרקים, או כאבי נפש, אפשר לומר, אנשים שבאים עם דיכאון, אנשים שעברו חוויה מאוד קשה, אפשר לקרוא לזה כמו שהיום המילה שמשתמשים בזה הרבה, עם טראומות שונות, בדרגות שונות, בעיות של התייחסות בחיי משפחה, עם בני זוג וכו. והעבודה היא מאוד, הטיפול עצמו אפשר לומר מעוצב בשני רבדים. אחד לטווח הארוך ואחד מה שקורה עכשיו. עכשיו יש לנו הרבה טכניקות, יש לנו טכניקות שעובדות על הגוף, אם זה עובדים על השרירים, אם זה עובדים על הנשימה, אם עובדים לתמוך במערכת העיכול. ויש לנו עבודות עם הגוף, דרך תרגילים, עבודות עם החצנה, וגם עבודה פשוט בשיח. אלו בעצם כלים שונים לפנים השונים שיוצרים את החוויה האנושית. אז איך נראה טיפול? זו שאלה מאוד מורכבת, כי טיפול נראה מה שמאוד מאוד קשור למה שהמטופל מביא. והמטפל או המטפלת אחראים על הטיפול, אפשר לומר, אבל המטופל והמטופלת אחראים על החיים שלהם. ומה שחשוב זה שאני אוכל לשאול שאלות, אפשר לומר, שמביאות להעמקה, לא כל כך לתשובה ושאלה, לא מה שלומך טוב, תעשי תרגיל כזה, הנה התוצאה שם, אלא יותר שאלה שמביאה להעמקה ולחיבור עם עצמי. כי התשובות שבאות מעצמנו הן התשובות שישנו את חיינו. התשובות שאנחנו מאמצים ממומחים, שמטפלים נחשבים בסור כך, ובהשאלה, זה לא בדיוק מחויית לנו, אנחנו צריכים לעשות כל מיני התאמות, אבל מה שבא מתוכנו, כן בעזרה של המטפלת או המטפל, אבל כעזרה, אז שם אנחנו מרגישים את כוח היצירה, את החיבור לאני, את האפשרות לשינוי, וזה נותן לנו ביטחון, שתשובות נמצאות בי, עם עזרה אולי, אבל לא כולם יודעים חוץ ממני. וזה מוסיף, וזה מוסיף לערך האישי.
כן, נכון, וגם לביטחון אני מאוד אוהבת את זה בסוג הזה של העבודה, שבאמת התשובות או התובנות הן באות מתוך המטופל, והמטפל הוא זה שנמצא שם לידו ועוזר לו לחפש את זה בתוך עצמו, עם הרבה סבלנות והרבה הקשבה. זה מאוד עדין במובן הזה, ובאמת מכבד.
כן, כן, מאוד. מאוד מכבד. מחזיר בחזרה את מה שנתנו עם ההסתגלות מגיל צעיר. וזה מחזיר בחזרה את הכבוד האישי.
כן.
אחד מהדברים שאנשים סובלים זה בושה.
ממש, כן, זה מאוד נפוץ.
באשמה.
אשמה, בדיוק.
אשמה מביאה בושה. ובתור ילדים, ילדים לוקחים על עצמם אחריות ענקית שלא שייכת להם. בגלל שאהבה, הם אוהבים את ההורים שלהם. לא משנה מה שחושבים האנשים בחוץ. הילד והילדה אוהבים את ההורה. וכשקורה משהו וההורה לא שמח, הילדים מתנדבים מתוך אהבה לשאת את האשמה למה שקרה. ולפעמים הם מואשמים, ולא בצדק. ועד יש בושה. או ילדים שחווים בריונות, בושה עצומה. ובושה זה אחד מהעול הכבד שאנשים נושאים, ואנחנו יכולים לראות את זה בתנוחה הגופנית, הם יהיו שפופים. כמו שהם סוחבים שק ענק.
אני חושבת שזה גם אחד הדברים המכבידים ביותר, וגם אחד הדברים שהכי מעכבים את ההתפתחות ואת הצמיחה.
כן. כן, ולא מאפשרים קשר עמוק עם אנשים. בגלל שלשמור את הסוד, זה כמו שאנחנו צריכים לשמור על ציפור בתוך כלוב, שכל הזמן רוצה לצאת. אז אנחנו עסוקים בלשמור במקום בחופש של להתחבר.
אוקיי, ענת, אז תודה רבה על הדברים האלה. אני תמיד שמחה לדבר איתך ולשמוע אותך. אולי זו הזדמנות לשאול אותך, מי שמתעניין, מי שמקשיב ומתעניין ורוצה לשמוע עוד על לימודים או על טיפולים, אז איך אפשר ליצור קשר ומה קיים היום?
אז כן, ישנה אפשרות לדעת עוד על השיטה וגם על הפעילויות השונות פה ובאתר biodynamictherapy.net biodynamictherapy.net או פשוט לשים את השם שלי בלועזית, ענת בן ישראל, ואתר גם יעלה. ויש קורס מקצועי לאנשים שכבר יש להם ידע טיפולי קודם, שמתחיל בנובמבר 2021, והמידע גם כן נמצא באתר.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה, יעל.